שאלה ברוכה. השאלה היא באמת למה אנחנו לא עשינו את הסעודה ביום שישי, זאת שאלה אחרת.
כן, לא הבנתי, למה
הסעודה אחרת? יש דיון שלם על זה, יש. נשפכו על זה נחלי דיו רבים. מה, גם בחיפה לא הלכו לבית ספר ביום ראשון? כדי שאנשים יוכלו ללכת ביום ראשון לירושלים. תפנה את הטענות שלך בבקשה למרדכי ואסתר. יש לך טענות. תן לי שלו טענות על מרדכי ואסתר.
זה מפחות להרמה.
כן. כן. אף פעם לא נקבע הלכה כזאת. כי הערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון בכל העולם עושים את פורים בתתווה. כן, אבל אתה אמרת שבארץ ישראל. אמרתי בכל העולם. זה נקבע עם המגילה. וזה למדנו בפרק ראשון. מה? זה כתוב במגילה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ארבעה עשר. בכל העולם פרזים עושים בי"ד ומוקפים בט"ו. דבר פשוט. כן, זה מה שלמדנו בפרק ראשון. הדפים הראשונים של פרק ראשון הם על הנושא הזה. נו, נכון. לא, כי בכל העולם המוקפים הם בחינת ארץ ישראל. כי כשיש חומה זה שומר מן המגע עם הטבע של חוץ לארץ.
רגע, חומה בברלין, לדוגמה, כן?
חומת ברלין היא לא קיימת ממות יהושע.
אני חושב שכן, אז מה זה...
אם כן, אז זה אומר שהיה...
מקום המלכי
מובהק,
אז מה זה...
מותר
מגע עם טבע,
עם
מגע עם
המלך,
לא?
זה טבע טמא. הטבע של חוץ לארץ הוא טמא. כן, וחוץ לארץ בהגדרה היא פרזית, כי היא מחוץ לארץ ישראל. בסדר?
אחשוורוש הוא קסקסס?
מי יודע? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אם כי בפרסית קסרקסס היו אומרים חשיירשה, ובסוף המגילה יש מקום שכתוב אחשוורוש בלי וב, אחשוורוש כאילו. אז זה מתקרב לדעה שחשיירשה הוא קסרקסס, הוא אחשוורוש. אולי, אבל מי יודע. עכשיו בואו נחזור לענייננו. מדוע בירושלים אנחנו לא הקדמנו את ה... אם כבר הקדמנו את קריאת המגילה, אז למה שלא נקדים את הסעודה? במיוחד שמתנות לאביונים נתנו ביום שישי. מתנות לאביונים נתנו ביום שישי, למה? כי הגמרא אומרת...
כדי שיוכלו
ליהנות מזה, משבת ומפתח, בפורים. למה שיהיינו בפורים? שיהיינו ביום ראשון, מה אכפת לנו? אלא הגמרא אומרת, עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. כי מצמידים את זה לזה. אז מתנות לאביונים נתנו ביום שישי בבוקר. משלוח מנות עשינו ביום ראשון, מדוע? משלוח מנות זה כדי שיהנו בסעודה. ומכיוון שהסעודה עשינו אותה ביום ראשון, אז גם משלוח מנות ביום ראשון. אז למה עשינו את הסעודה ביום ראשון ולא ביום שישי? שתי תשובות בדבר. תשובת הנודע ביהודה היא שזה כדי שיהיה היכר ששבת הוא יום פורים. אם אתה עושה חלק מהמצוות לפני וחלק מהמצוות אחרי, אז כולם זוכרים שפורים זה באמצע. ולמה זה חשוב? זה חשוב לאנשים שאין להם לוח שנה, והם סופרים, כדי לדעת מתי פורים, הם סופרים 30 יום מפורים. אם אתה תזיז להם את פורים ביום אחד, הם יתבלבלו ויאכלו חמץ בפסח. לכן החלטנו לעשות משנה צדדית. אבל אם זה נכון מה שאומר הנודע ביהודה, יוצא שכשנחזור לקדש על פי הראייה, אז גם ירושלים יקדימו את הסעודה ליום שישי. נכון. אבל זה לא משתמע ככה מן הריף, מן הריף משתמע שזה תמיד בכל הדורות ככה, ולכן לי נראה מסיבה אחרת לגמרי, שהרי אין ראוי לעשות סעודה גדולה לפני שבת, נכון? לא עושים סעודה גדולה לפני שבת. אתם כן עשיתם. הפרזים זה הזמן שתקנו, זה פורים האמיתי. אז מה אני יכול לעשות? שיצא פורים בערב שבת, אז אוכלים סעודה גדולה בערב שבת, כי זאת הקנה. אבל כיוון שלפני ירושלים זה לא היה פורים, אז אנחנו משתדלים לא לעשות סעודה סתם ככה בערב שבת, לכן אנחנו עושים אותה ביום ראשון.
למה לא בשבת?
כתוב בירושלמי כתוב לעשות אותם יבי משתה ושמחה, לעשות אותם לאפוקה כוחו תמימי ששמחתו כבר נקבע בידי שמיים. יש שמחת השבת שהקדוש ברוך הוא כבר קבע, זה לא אנחנו עושים אותם.
אבל יש לנו את ראש השנה, לא נקרא שעושים...
שמה? אני מדבר על שבת. מי עשה את שמחת השבת? הקדוש ברוך הוא, נכון? מסקנה, אנחנו לא יכולים לעשות אותם ימי משתה ושמחה, את ימי הפורים. לכן אנחנו לא יכולים לעשות סעודה בשבת.
עכשיו מותר לנו לעשות,
הוא קבע.
אבל
הקדוש ברוך הוא
יכול לסדר שסוכות
יצא
בשבת.
אין, לא נורא. היא לא כתבה שמה לעשות. כן, אני לא כתבה לעשות אותם שם. לעשות אותם. אז את הסעודה, אנחנו לא יכולים לעשות אותה בשבת, אלא אנחנו מוכרחים לעשות אותה ביום אחר. שישי אי אפשר כי זה לא יפה כלפי השבת, אז אנחנו עושים יום ראשון, כדי שיהיה בזבוז משווע של משאבים. מה אכפת לך? בשביל מה יש כסף אם לא כדי לעשות מצוות? הלאה. אנחנו כן חוזרים פה לקרא סירוגין. קרא סירוגין יצא, זאת אומרת שהוא קרא, הפסיק והמשיך לקרוא. לא הבו ידעי רבנן מהי סירוגין. החכמים לא ידעו את פירוש המילה סירוגין. מה, הם לא יכולו לפתוח מילון? מה התשובה? כי לא היה. לא היה מילון. כן, במיוחד ש... מה?
אולי לא היה מילון באותו
מילון. ברור שלא היה מילון. בוודאי שאבן שושן לא היה. כי היה רק שושן הבירה. לא אבו ידעי רבנן, מהי סירוגין? לא ידעו את פירוש המילה. שמעוה לאמתה דבי רבי, שמעו את האמה של בית רבי, כלומר את השפחה, דקה אמרה להו לרבנן, שהייתה אומרת לחכמים, דהווה איילה פסקי פסקי לבי רבי, שהיו נכנסים קבוצות קבוצות לבית המדרש, עד מתי אתם נכנסים סירוגין סירוגין? ואז הם הבינו את פירוש המילה סירוגין, מזכות השפחה של רבי. אתם אומרים שבבית רבי יהודה הנשיא דיברו עברית צחה. אפילו בדור שכבר לא ידע כל כך לדבר עברית, ואפילו גדולי התנאים לא ידעו כל כך את המילים, אנחנו רואים שהשפחה של רבי היא ידעה עברית. מכאן שבבית רבי יהודה הנשיא הקפידו במיוחד על השפה העברית. כך אומר הרמב״ם. הוא אומר שרבי היה צח לשון ביותר, ולכן הוא יכול היה לכתוב את המשנה, ועד כדי שאפילו החכמים היו לומדים משפחותיו ובני ביתו איך לדבר עברית. לא הבו ידעי רבנן מהי חלגלוגות. גם זה הם לא ידעו מה זה. מה זה חלגלוגות? שמעוה לאמתה דבי רבי, דאמרי לה, רבי שלא צריכים לדעת מה זה חלגלוגות. לדעת מה זה סירוגין, אני מבין למה הם צריכים. למה הם צריכים לדעת מה זה סירוגין? כדי להניע את המשנה. כי המשנה אומרת, קרא סירוגין יצא, אם אתה לא יודע וזה, אתה לא יודע את ההלכה. אבל חלגלוגות, מה פתאום הם צריכים לדעת מה זה? איפה כתוב בזה? באיזה משנה כתוב חלגלוגות?
זה בטח משהו
משהו. תסתכל ברש"י. מין ירק הוא ושנוי בכמה המקומות במשנה ובברייתא. מזכירים חלגלוגות. בין היתר במסכת יומא. מה מוזכר במסכת יומא? שכשמפרישים את הכהן הגדול מביתו ללשכת פרהדרין במשך שבעת ימים לפני יום הכיפורים היו נותנים לו דיאטה מיוחדת. בדיאטה המיוחדת הזאת לא היו נותנים לו גם חלגלוגות. אז צריך לדעת מה זה, כדי לדעת, לא לתת את זה לכהן הגדול באותו שבוע.
כדי שלא יגיע
לידי טומאה. כן, שלא יגיע לידי טומאה, כי זה מאכלים שמרבים את הזרע, אז הוא יכול לבוא לידי טומאה, ולכן לא נתנו לו. אז הם לא ידעו מה זה חלגלוגות. שמעוה לאמתה דבי רבי, שמעו את השפחה של בית רבי, דאמרה לאליה הוא גברה דאבקה מבדר פחפחינה, שראו את אותו אדם שהיה מפזר את הפרפחינה שלו. מה זה פרפחינה? תסתכלו ברש"י, פיקה כלי בלעז, נכון?
מה זה?
רש"י, רש"י, תסתכל ברש"י, פיקה כלי בלעז. מה זה פיקה? אני לא יודע מה זה פיקה כלי בצמח. רש"י ידע מה זה, אני לא יודע מה זה. כן? עד מתי אתה מפזר חל וגלוגיך? ככה הייתה אומרת לו. אז הם ידעו שחל הגלוגות זה הפרפחינה. לא אהבו ידעי רבנן מי סלסלה ותרוממקה. ככה הם לא ידעו מה זה, כן? סלסלה, לסלסל. שמעוה לאמתה דברבי, דהבה אמרה, להוג עברה, דהבה מהפך במזיה. הייתה אומרת לאותו אדם שהיה מהפך בשערות שלו, אמרה לה, עד מתי אתה מסלסל בשערך? ואז מתור זה הם ידעו מה פירוש סלסלה.
למה לא שאלו את רבי? למה אני שומעת
ל... התביישו.
אם יש מסורת שאין בה הפסקה, זה לא מובן למה הם לא ידעו, זאת אומרת שכל אחד מהם היה צריך לדעת מאבא שלו או מהרבי שלו, וככה במשך הדורות. אבל אם יש הפסקה זה מובן, אבל איזו הפסקה הייתה? בפרטים יש הפסקה. אבל נניח שלפרט מסוים בין החכמים האלה היה הפסקה כזאת, הוא לא יודע. בסדר, אבל אחרים, זה לא ייתכן שכולם...
לא, רבי ידע. רבי ידע.
בסדר, אבל לא ייתכן שרק רבי יודע וכל יתר לא. זה פשוט נורא...
אנחנו לא בטוחים שכל היתר לא. זה לא שכל ישראל, כל חכמי ישראל לא ידעו מה פירוש המילה הזאת. מדובר על כמה חכמים שלא יודעים. והם התביישו להגיד לחברים שלהם שהם לא יודעים. הם התביישו להגיד את זה לרבי. אז הם שמעו מהשפחה, זה הכלל.
אחד, זה כמו, זה דבר, אומר דרשני, בדיוק כמו...
דורשני.
דורשני.
כן, או דור שלישי. כן.
שאם כל שומרי ראש צועקים סרק סרק, זאת אומרת שזה, נו, אחד יכול להיות שהוא יתבלבל ולא פחד, אבל אם כולם אומרים, אז זה אומר משהו, אותו דבר כאן. לא ייתכן שכולם לא יודעים. אחד ניחא, אבל שניים ניחא, אבל כולם... הם צריכים ללמוד מיאמה, הם תלמידי חכמים, זאת אומרת שמנדים להניח שגם אבא שלהם היה אדם לא אחרון בישראל.
נכון, נכון. לכן צריך לומר שהאנשים האלה רצו לרמוז לך משהו. חכמים לא יודעים מה זה סירוגין. מה זה סירוגין? מה פירוש סירוגין באמת?
הפסקות.
חכמים הם חיים בעולם של אחדות. אז הם לא יודעים מה זה סירוגין. הם מאמיני אמונת הייחוד.
בסדר, בלוי כזאת אפשר להגיד שחכמים לא צריכים לדעת גם שפות, משום שהם חיים
בתוך... לא, אז מסבירים לך שזה משל.
אבל כן ידעו, אז גם פה...
לא, אבל מה זה הם לא ידעו? אז מסבירים לך שזה משל, שחכמים הם לא יודעים מה זה להפסיק. המושג הזה הרחוק מהם. אז ממי לומדים את זה? מן השפלים של בבני אדם. השפחה... זה מתאר את האישיות היותר נמוכה בחברה. אז החכמים צריכים לעשות טיול לכיוון החלקים היותר נמוכים של החברה, ומתוך זה הם מתחילים ללמוד מה זה השורש של הפירוד. זה השורש של עבודה זרה. הם לא יודעים מה זה חל הגלוגות. למה? חל הגלוגות, מה זה? זה צמח שמביא לגילוי עריות. החכמים הם רחוקים מיצרדי עריות. אז עבודה זרה הם לא יודעים מה זה. גילוי עריות הם לא יודעים מה זה. הם לא יודעים מה זה גאווה, סלסלה אותו במקה, אחד מסלסל בשערו, זה דאווינים. הם לא יודעים מה זה.
זה כמו שכזה...
זה גאווה. זה כמו שאמרו על יוסף שם, שמסלסל בשערו, עושה מעשה נערות. זה כמו שאמרו שחכם, כשהוא הולך לקדש אישה, הוא צריך לקחת איתו עם הארץ. שיגיד לו אם היא יפה או לא.
לא יודע.
אבל היה דברים כל כך יותר מעניינים אצלה מאשר היופי, היה דברים כל כך חשובים אצלה מעבר ליופי, שעברה מתמקד בדברים האלה ולא הספיק לשים לב שהיא יפה. אכן יום אחד פתאום הם באים למצרים. מצרים זה כמו עמתה דברבי, זה האנשים הנמוכים, השפלים. אז בסדר, אז נתחיל עם תגן, מה מעניין אותם? אה, שאת יפה, טוב, את צריכה להיזהר. זה מה שהוא אומר. אז זה ככה זה עליו, גם כן. זה גם לא ידעו רבנן, מה זה לא ידעו רבנן? הם לא... זה בא להגיד לך שהם לא שייכים לשפלות הזאת.
ומצד שני צריכים לדעת כל השפות...
אז בשביל זה יש המתא דברבי. אז צריך ללמוד כל השפות כדי ללמוד מהמתא דברבי. מי פה... המתא דברבי זו הייתה אישה מיוחדת כנראה. היא הייתה מומחית לשפה. כן? האמת היא ככה, הרבי שם לב שהרבנים לא יודעים פירושה של מילה. אז הוא שלח את השפחה. לכי תגידי ש... כן. לא יבוא ידעי רבנן, לא ידעו חכמים, מהי השלך על השם יהבך? השלך על השם יהבך? אני לא יודע מה פירוש המילה יהב. אמר רבא בבר חנה, זימנה חדה הווה אזינה בעדיה הוא תיעה. יום אחד הלכתי אחרי אותו בדואי. תיעה זה סוחר ישמעאל. וקה דרינה תונה, והייתי נושא מסע. ואמר לי, שקול יהביך, אמר, תיקח את היהב, זאת אומרת, את המסע שלך, ושדי הגמלאי, ושים על הגמל שלי. ואז הוא ידע שיהבך זה המסע שלך. למה חכמים לא יודעים מה זה יהבך? כי הם לא יודעים שדברים הם כבדים. בעצם עבודת השם זה לא דבר כבד. בעצם הכל קל. לכן הוא לא יודע מה זה יהבך.
סליחה, גם כן נשאל שאלה. הרי אי אפשר ככה ללמוד משמעויות, משום שיש הרבה מילות מאוד מילים שיש להם הרבה משמעויות, נכון?
לכן זה דברי אגדה. זה דברי אגדה. אם כי באמת מותר ללמוד על משמעות של מילים משפה אחרת. למשל, כשיש לנו ספק לגבי מילה בתנ"ך, אנחנו מסתכלים בערבית או בארמית או באתיופית, שפות שמיות קרובות. כדי להבין מה פירוש המילה.
אתיופית זה שפה שמית?
כן, אתיופית היא שפה שמית, נקרא שמית דרומית. אז לכן, לא כל השפות שמה, אבל חלק. אז אנחנו משתמשים בשפות קרובות. למשל, כתוב כך, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומיך גורלי. מה זה תומיך? השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומיך גורלי.
תומיך גורלי.
אם נגיד שלמשל זה מלשון, זה בניין יפעיל. אם נאמר שזה בניין יפעיל,
מלשון תמך.
לא, אז זה תומך. לא, אם תומך, זה תו ממקף. אבל יפעיל היה צריך להגיד תתמיך, נכון? אם שון תמך, לתמוך, השורש זה תו ממקף. אז אם אתה תגיד יפעיל, אז זה תתמיך.
נכון.
יוד ממכף, יפה. השורש יוד ממקף. באתיופית השורש הזה פירושו רחב. אז תומיך גורלי, אתה תרחיב את גורלי. דוגמה לשימוש בשפה הקרובה לעברית כדי להבין מילה בתהילים. בסדר? או למשל, והיה שמך אברהם, אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. מה הקשר בין אברהם לאב המון? אתה לקרוא לו אבהם. זה אברהם. בערבית עתיקה, המילה רהם פירושה המון. אז כך שאנחנו יכולים להשתמש גם בשפה הערבית. בסדר? טוב, בואו נחזור לענייננו. לא הבו ידעי רבנה מאי וציטטיה במטטה השמד. לא ידעו חכמים מה פירוש המילה מטטה. וציטטיה במטטה השמד. מה פירוש הדבר? חכמים לא יודעים מה זה שפיכות דמים. כליון, לא יודעים מה זה. שמעוה לאמתא דברבי, שמעו את השפחה של בית רבי, דהבת אמרה לחברתה, שהייתה אומרת לחברה שלה, שקולי תתית ותתי ביתה. תקחי את המטטה ותנקי את הבית. אז מכאן ידוע חכמים מה זה מטאטא. כי הם לא יודעים מה זה שפיכות דמים. זאת אומרת, מטאטא השמד. השמדה, לא, לא. שפיכות דמים. הם לא יודעים מה זה גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, גאווה, גזל, כל זה הם לא יודעים מה זה. מה? זה מדרגה יותר גבוהה, אבל השאלה איך הם לומדים את זה? הם לומדים את זה בזכות המתא דברבי. זה מה שאומר הרב באורות הקודש, שתלמידי חכמים צריכים להיות במגע תכוף עם עמי ארצות, כי תלמידי חכמים יש להם תורה, ולעמי ארצות יש דחפים טבעיים בריאים. אז כל אחד לבדו יש בזה חסרונות. שכל לבד חסר לו הטבעיות, טבעיות לבד חסר השכל, לכן צריכים להיות במגע אחד עם השני.
זה בערך כמו שפוליטיקאים שלנו לומדים מה העם חושב כשהם נוסעים במונית.
בדיוק, בדיוק, זה מאוד חשוב. לכן, אם הוא לא נוסע במונית, חסר לו משהו בהבנת העם. טוב, תנו רבנן, שנו רבותינו, כראה סירוגין יצא. זה לא מובן. זה המשנה. סירוסין לא יצא. מה זה סירוסין? כן, אבל מה זה לקרוא סירוסין? תסתכלו ברש"י.
תרגם לו אותו.
מה?
סירס.
סירס?
כן.
איך הוא יקן?
נתן אולי פירוש לא נכון.
הוא לא צריך לתת פירוש, הוא צריך לקרוא את המגילה. מדובר על קריאת המגילה. קראה סירוגין יצא, סירוסין לא יצא. אז רש"י אומר.
הוא לא ידע.
אז הוא, כלומר, הוא אמר את אותה מילה, אבל לא נכון. ככה אתה אומר. זאת אומרת, במקום להגיד והמן נופל, הוא אומר והמן נפל. ככה אתה אומר? כן, זה אפשרות, אבל זה לא מה שרש"י מפרש. נא להסתכל ברש"י. סירוסין למפרע. כן, כמו סרס את המקרא ודורשהו. וכן יצא מחותך ומסורס, נאמר על נפלים. זאת אומרת, זה שהוא היפך את הסדר של הפסוקים. זה כמו שקראנו בתחילת המשנה. הקורא למפרע לא יצא, לסירוגין יצא. אז פה הברייתא אומרת את זה בשפה אחרת. זאת אומרת, סירוגין יצא, סירוסין לא יצא. רבי מונה אומר, משום רבי יהודה, אף בסירוגין, אם שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. כלומר, אם אדם קרא סירוגין, אמרנו סירוגין זה עם הפסקות. אז הוא קרא את מגילת אסתר, פתאום היה לו טלפון דחוף מהבורסה. ענה לטלפון וזה עבר רבע שעה. הוא רוצה עכשיו להמשיך לקרוא את המגילה. יצא ידי חובה או לא?
אם בערך
שעה לקרוא את המגילה,
אז לא.
זה תלוי. רבע שעה זה מעט מדי. בערך כלל מגילה אפשר לקרוא בחצי שעה. אז אם עברה חצי שעה, לא יצא. אבל אם רבע שעה, יצא. מה זה הגבלה של היתר של המשנה? המשנה אמרה סתם. אסור, אבל הוא עשה את זה. לא, אסור, אבל הוא עשה את זה. לא, אבל הוא הפסיק. הוא הפסיק. נגיד, הוא הגיע לפסוק, אני יודע, וימליכיה תחת ושתי. תחת. עכשיו הוא אומר, יותר מדי קראתי, רוצה לנוח רבע שעה. רוצה להמשיך, אחר כך, רבע שעה. ויעש המלך, משתה גדול. האם הוא יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה?
אם הוא לא מדבר,
יפה. אפילו דיבר. זה לא בסדר לדבר. זה באמת שאלה. האם לקרוא את הפירוש זה חלק מהקריאה? יש בזה מה לדון. כי במסכת ברכות מסופר על רבי עקיבא שבשעה שהוציאו אותו להריגה התחיל לקרוא את שמה. אמרו לו תלמידיו, רבנו עד כאן? אמר, כל ימי הייתי מצפה למקרא זה שיתקיים וזה, ועכשיו שהגיע לידי לא הקיימנו, הוא התחיל לדביר בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו לוקח את נפשך וכו', כן? וכיוון שהגיע לאחד, יצאה נשמתו. אז מתי הוא אמר את כל זה? בין שמה לבין אחד. אז הוא נתן כל הפירושים האלה. כן, אז מזה הסבא של הרב קוק, שקראו לו הרב אברהם, הרב אברהם, משהו. לא, זה הנימור. כן, היה לו... כן, אבא של האמא שלו, היה כתב פירוש על הזוהר, זה הערות על הזוהר. בקיצור, אז הוא היה אומר, הוא היה מסתמך על הגמרא הזאת כשהוא היה קורא את קריאת שמע, היה אומר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך בשני יצריך, ובכל נפשך אפילו נוטל נפשך, ובכל מאודיך בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. ככה היה קורא את קריאת שמע. כן? הוא היה מביא ראיה מהגמרא הזאת שזה בסדר. אז יש צד להגיד את זה, אבל לא ממליץ. דווקא מינה להמן, זאת אומרת שאם הקהל, המן, לוקחת חצי שעה, אז לפי רבי יהודה הוא לא יצא.
מה?
לא, זה לא נקרא קריאה. זה פשוט, זה לא נקרא קריאה. קריאה זה דבר שלם, זה לא מצד היסח הדעת. כן, כאילו זה לא נקרא לקרוא. זה נדע, זה... נגיד שאנחנו בבוקר נקרא משפט, אחרי הצהריים משפט אחר, זה לא נקרא לקרוא. לקרוא זה דבר שיש לו משמעות, יש לו זה אחידות. מה? בוא נבדוק, הנה, כתוב כאן, אמר רב יוסף, הלכה כרבי מונה שאמר משום רבי יהודה. נכון? אז לפי רב יוסף, כך נפסק להלכה. מה? אמר לאביי לרב יוסף, כדי לגמור את כולם. אז שימו לב, אנחנו נראה עוד מעט, כן? אמר לאביי לרב יוסף, שסובר שהלכה כמו רבי יהודה, נכון? כדי לגמור את כולם, מאחד קאי לסיפה, או דילמה מרישה לסיפה. כלומר, מה זה לגמור את כולם? נגיד, אם הוא נמצא בפסוקים האחרונים, אז נגיד, הוא נמצא בפסוק שלפני האחרון, כמה זמן נשאר כדי לגמור את כולה? 10 שניות. אז אם הוא יעשה הפסקה של 11 שניות, לא יצא ידי חובה. או שמה נאמר, לא. כל פעם שאתה מדבר, זה בעצם מתחילתה לסוף. אז הוא אומר, חצי שעה בערך. אה? אמר לה, מרישה לסיפה. לא דווקא, יש כל מיני דברים שיכולים לגרום לבן אדם לא לגמור. דין, כן, נתת דבריך לשיעורים, כי אם לא, אז יהיה קשה מאוד להעריך את הדבר הזה, ויתכן שההלכה תינתן באופן כזה. אמר רבי אבא, אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רב, הלכה כרבי מונה, כמו שאומר רב יוסף. ושמואל אמר, אין הלכה כרבי מונה. שימו לב, על האין הלכה יש א' קטנצ'יק, נכון? אז נמצא כלי הלכה שאין הלכה כרבי מונה, ולכן אפשר להמשיך להקות על המן שעה שלמה ולהמשיך אחר כך את הפסוק הבא. זה בסדר. כך אפשר לעבור את כל פורים בקריאת המגילה.
אבל נגיד בפתח.
כן.
אז בין קטע לקטע מפסיקים ונותנים...
אבל זה גם חלק מהמצווה. זה חלק מהמצווה. אין מצווה דווקא לומר...
אחר כך נקרא לו לקרוא.
לא, כי אין מצווה של קריאת האגדה. יש מצווה של לספר ביציאת מצרים. איך אנחנו מספרים ביציאת מצרים? על ידי הדברים האלה.
זה משהו אחר, בסדר.
כן. זה מה שלכן הרמב״ם כותב שם, נוסח האגדה שנהגו ישראל בזמן הגלות, כך הוא. זה מה שכאן נהגו ישראל.
נוסח מעולה.
מה שאין כן קריאת המגילה, שזה נוסח מחייב. האם דווקא את זה? האגדה זה מה שרוצים. כן. לכן יש גם תוספות באגדה, יש כל מיני מנהגים שמוסיפים כל מיני דברים. למשל, כל ישראל כבר נוהגים להוסיף, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שבטים. זה לא היה בנוסח המקור. טוב. בסורה מתנו הכי. כן, מה שאמרנו עכשיו זה הנוסח של הסוגיה בסורה. בפומדיתא מתנו הכי. מה מתנו הכי? אמר רב כהנא אמר רב הלכה כרבי מונה, ושמואל אמר אין הלכה כרבי מונה. רב ביבי מתנה היפך, רב אמר אין הלכה כרבי מונה, ושמואל אמר הלכה כרבי מונה. אמר רב יוסף, נקוט לרבי ובידך, לשמואל הוא דחי איש לחידה. כלומר, אז צריך להגיד, כמו שרבי וי שונה, ששמואל אמר הלכה כרבי מונה, כי מצאנו ששמואל הוא זה שחש ליחידה. מצאנו ששמואל דרכו תמיד לחוש לדעתו של יחיד. ורבי מונה הוא ודאי יחיד. לא, הוא חש לה. עכשיו, מה זה אומר? זה הסיבה שבגללה גם רב יוסף פוסק כרבי מונה גם בעצמו. דתנן שומרת יבם, איפה ראינו ששמואל חש ליחידה? דתנן שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה, משום רבי יהודה בן בטרה אמרו, אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה. אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בטרה. אז אנחנו רואים פה ששמואל גם כן סובר הלכה כרבי יהודה שחש לדעת יחיד. כן, אז מה זאת אומרת שומרת יבם? מה?
רק בגלל שהוא יחיד?
לא, ראינו שדרכו של שמואל להתחשב בדעתו של יחיד. לכן כיוון שיש לנו ספק האם זה רב שאומר שהלך הכי רבי מונה או זה שמואל שאומר הלך הכי רבי מונה, אז אנחנו מניחים שהגרסה האומרת ששמואל אומר הלך הכי רבי מונה היא הנכונה.
יש לנו תקדים
שראינו את שמואל חש ליחידה, זה לא חכה מוחלטת.
למה הוא חש ליחידה?
למה? אני לא יודע.
יש בזה עיקרון עצמי
כנראה, אני לא יודע, מותר לי לא לדעת. יש לי זכות.
הוא מצרף את הקול שלו
ליחידה
כדי לתת לו יותר
תוקף. לא, כי מדובר פה בנתנאים והוא המורה. מדובר, נגיד יש מחלוק. חש לי. יחידה, אדם יחיד לעומת רבים. יחיד לעומת רבים. כן, חש. חש ודאי בחומרה. כן, ודאי. מה זה? כן. אם לא יקרו מזה חש. אם הוא סומך.
יש
לי לך. אני לא מצליח לסמוך על היחיד בישהו. היגיון מסוים, יש היגיון בחומרה. מה זה המקרה הזה של השומרת יבם? תסתכלו ברש"י. שומרת יבם מצפה ליבמה. כן, אישה, משומרת יבם, הכוונה אישה שמת בעלה ועוד לא ייבמו אותה ולא חלצו לה. איך זה נקרא המעמד הזה? שומרת יבם. ומצווה בגדול ליבם. כן, כלומר הגדול שבאחים של המת הוא זה שמצווה ראשונה ליבן. בא אחד מן האחים וקידש אחותה של יבמה אחר שנפלה היבמה לפניהם. אומרים לו המתן מלקונצה עד שיעשה אחיך הגדול מעשה, סקלו ברשי, ביבימתו או לחלוטו ליבם, אבל בעוד היבמה לפני כולן לחלוטו ליבם, הרי היא לכל אחד כאשתו על ידי זיקת ייבום, ואסור באחותה משום אחות אישה. זאת אומרת, אף על פי שאתה לא מתכוון ליבם או לחלוץ לאישה הזאת, אבל מכיוון שבאופן עקרוני היית יכול להיות אתה היבם או החולץ, אז תחכה שאחיך יעשה את המעשה ורק אז תישא את אחותה. שאם לא כן, זה כאילו שאתה מתחתן עם אחות אשתך, שהדבר הזה הוא איסור גילוי עריות. וכסבר יש זיקה אפילו בתרי וכל שכן בחד. ופליג רבנן עלי, חכמים חולקים על הדין הזה ואמרי, הועילו שני אחים הן, אין זיקתו מיוחדת להיות מוטלת על אחד מהם, להיות כאשתו ומותר באחותו. אז מה זה המחלוקת שיש כאן? בשניים. שני אחים.
אם יש שלושה?
לא, עם אחד, לעומת אחד. אם יש אחד, אז זה ברור שהוא היבם.
אוקיי, אבל אם יש שלושה,
ואז שלושה? לא משנה, כן, מה לך? אז זה פה המקרה שרבי יהודה מחמיא. כן. רבי יהודה בן ביתרה מחמיר. כן, מה אתה אומר? ושם אומרים, רואים ששמואל מחמיר כרבי יהודה בן ביתרה. מה אתה אומר?
כשגיל לא משחקים בכלל?
משחקים.
זאת אומרת, משום שנעמי אומרת לחלוץ שלה, אני אהיה לאיש, ואם אני...
עליהן תעגנה, עד אשר תינה לאיש, כן.
זה יכול להיות
בזה עצום. נכון. אז באמת במקרה ואנחנו רואים שזה נישואים לא ראויים, אז אנחנו נותנים עצה ההוגנת ליבם. במידה ואנחנו רואים שזה לא מתאים, אז בדין ממליצים לו לחלוץ, מנסים לשכנע אותו לחלוץ. אם רואים שזה מתאים, אז ממליצים לו ליבם.
אבל האישה לא, אין לה זכות להגיד, אני עם סוסי כזה אני לא רוצה להתחתן? אין לה זכות כזאת?
לא, היא לא יכולה. ייבום זה כמו המשך הנישואים הקודמים.
אז היא יכולה להתגרש.
להתגרש, כן, אבל גם זה, אי אפשר להכריח אותו. זאת אומרת, מעיקר הדין, אני מדבר בדין תורה. דין תורה, היחיד שיכול לגרש זה הוא ולא היא. אלא אם כן בדין ירצה לכפות. אבל שבדין יכפה זה בלגן. כמו כן גם לגבי ייבום, כן? אז אם בדין רואה שהייבום הזה הוא לא מתאים, אז כופים עליו חליצה. אבל אם הוא ייבם למרות דעת הבדין, אז הייבום חל. נדע? יש משהו שזה מסכת שלמה, קוראים לה מסכת יבמות. כל הדינים, כן, מופיע שם. בכלל שם, זה אחת המסכות הארוכות והמסובכות בש"ס, מסכת יבמות. מה? כן, אבל מבחינת, נגיד, התרגול האינטלקטואלי, שזה מסכת מעניינת. כל הקומבינציות הצירופים. עכשיו לדבר על זה שמכיוון שהחכמים הוסיפו עוד משהו, זה נקרא מאמר, אז בכלל עוד בלגן נוסף שם. מאמר זה קידושין ביבמר, ומעיקר הדין לא צריך קידושין ביבמר.
היא
מקודשת, היא מקודשת, אז לכן הוא יכול לבוא עליה, בזה היא אשתו. כן? אבל חכמים תקנו, מפני דרך ארץ, שייתן קידושין. קידושין האלה נקראים מאמר. אז זה מוסיף עוד איזה מרכיב אחד לכל ההלכה הזאת, אז מספיק מבלגן. כן, טוב, כשהוא דבר על צערת יאי ומה, אז בכלל לא מוסיף שם המחלוקת בית יאי ובית שמי, אז זה מנפח לכם את המסכת עד כדי 30 פרקים משהו. טוב. תנו רבנן. ישמית בה סופר אותיות ופסוקים. וקראן הקורא, כמתורגמן המתרגן, יצא. כלומר, הסופר, לא יודע, היה קצת איזה חפיפניק, הוא דילג עם שני פסוקים. למה? הוא התבלבל, כאן כתוב המלך, אז הוא המלך, זה יצא לו.
הוא כותב את המגילה רק
בכל פורים. בפורים קודם מגילה? אין זמן לכתוב מגילה
בפורים.
אחרי הסעודה הזו, אז כנראה התבלבל קצת, נכון. אז בספר תורה זה פוסל, במגילה זה לא פוסל. לכן אומרים שאחד הדברים הקשים ביותר לסופרים מתלמדים זה לכתוב מגילת אסתר פסולה. זה דבר קשה מאוד. כן. אבל בסוף איכשהו אפשר להצליח גם את זה. כן.
למה?
יש אמר לך, אפילו הוא משמיד פסוקים שלמים, זה קשה. המגילה קשרה.
לא זאת שהקורא
ישמיד,
אלא שהסופר
ישמיד. הסופר? לא, הקורא אסור לו להשמיד. הקורא יקרא בעל פה. הקורא הוא למד טוב, הוא יודע שפה חסר פסוק, אז הוא יקרא אותו בעל פה.
מה אתה אמר? וזה קשה?
זה מה שכתוב. מה?
מה אתה אמר?
אבל מה אמרת בעל שם?
זה לא נקרא מהקדוש
ברוך הוא. זה לא, בגלל שאין שמו של הקדוש ברוך הוא? מה אמרת?
בגלל, גם.
ש? מהקדוש ברוך הוא?
כן.
לא, זה לא בגלל זה, בגלל שזה לא בתורה. שזה לא בתורה. זה כאילו אנחנו מקדשים, זה החלטה שידענו לקדש את הטקסט. אפשר להקל בזה.
מה הברכה?
על מקרא. נכון? אני חושב ששמעת בבית הכנסת השנה, לא? על מקרא מגילה. נכון, מקרא מגילה.
כמה מותר להשמיט? מילה כן. שני מילות כן, אבל...
עד כמה?
כן.
זו שאלה שהגמרא...
יש פרק, פרק שלם.
אז הגמרא שואלת את זה. נכון? כן, מיתי והיו בה אותיות מטושטשות או מקוראות עם רישומן ניכר כשרה ועם לב פסולה. הנה אתה רואה? שאם יש אותיות מטושטשות שאין רישומן ניכר אז היא פסולה. אז מה אתה אמרת שאם שמית הסופר אותיות שלמות זה קשה? לא קשה, הא בכולה במקצתה. זאת אומרת, אם כולה מטושטשת פסול, חלקה מטושטש קשה, עוד לא יודעים איזה פרופורציה דה. תנו רבנן, ישמיד בה הקורא פסוק אחד, עד עכשיו זה היה סופר, לא יאמר אקרא את כולה ואחר כך אקרא אותו פסוק. למה? כי אז זה נקרא כי קורא למפרע, אלא קורא מאותו פסוק ואל. צריך לחזור, כן? אומרים לו, לפני ארבעה פסוקים דילגת משהו, צריך לחזור אחור. נכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שקראו חציה, לא יאמר אקרא חציה עם הציבור ואחר כך אקרא חציה, אלא קורא אותה מתחילתה ועד סופה. נו, אז כמה מותר? כמה מותר לדעתכם שיהיה מטושטש במגילה?
פחות עוד אחת.
49%.
כן, 49.9% זה בסדר.
של
כל המגילה? של כל המגילה. אם חצי מגילה זה בסדר.
לכל שנה
מגילה
או שנה בפעם ראשונה
שורה שונה? כתבו הפוסקים שישתדל לתקן אחר כך. לא רואים שוב.
לא תהיה?
כן, גם שנה הבאה. לפי זה יצא משהו מעניין, אם הוא חתך את המגילה לשניים. יש לו מגילה כשרה לגמרי, חתך אותה לשניים. כן? עכשיו, חצי הוא קורא מהכתב, חצי בעל פה. יצא איזה חבר לו. או שמה נאמר, לא, צריך שתהיה מגילה שלמה, מטושטשת לא אכפת לנו. אז זה יכול להיות מעניין. לפי זה אדם יכול לחלק מגילה אחת לשניים. יותר זול. טוב. אנחנו...